ערב טוב. ל"ג בעומר הוא יום של אחת הנקודות הכי משמעותיות שלו, זה העניין של פנימיות התורה. ופנימיות התורה זה נושא בפני עצמו לדבר בו, על החשיבות של הלימוד הזה ועל השאיפה בעזרת השם לרצות לשאוף להגיע למקום שבו אנחנו בעזרת השם עוסקים בזה. אבל כיוון שאנחנו פה מדברים על לא על הנושא הזה, בהקשר הזה פה, זה נושא לשיחה בפני עצמה, שיחה או ללימוד, יותר ללימוד, אבל כרגע אנחנו רוצים מתוך הבנה של מה עושה פנימיות התורה ללימוד התורה, ומתוך זה לנסות להבין איך זה יכול לעזור לנו בחיים להביט על החיים בצורה יותר משמעותית ונכונה. אז בהקשר של לימוד תורה, אחד הדברים הכי מוגדרים והכי שיכולים לעזור לנו להבין את ההבדל, זה בשאלה האם אני רק מנתח את המציאות שיש לפניי ומגיב אליה וחושב מה לעשות, או שאני שואל את עצמי יותר עמוק איך בכלל ולמה נוצרה המציאות הזאת. ניתן דוגמה פשוטה, נגיד שאני לומד הלכות ברכות. אני נתקל בזה שאלה, יש לי עכשיו איזה פרי מסוים, ירק מסוים, איזה ברכה צריך לברך עליו. אז מבחינת הגישה, מבחינת הלימוד, נקרא לזה הבסיסי יותר, השטחי יותר, אפשר לומר, המעשי יותר, אז אני שואל, רגע, יש לי סיטואציה כזאת, איך אני מגיב אליה, מה בסוף אני צריך לעשות? לברך ככה, לברך ככה, מספק, לא ספק. כשאני דן יותר לעומק, וזה מה שפנימיות התורה עושה לנו בלימוד התורה, אני שואל את עצמי, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה בכלל יש מציאות כזאת שאדם צריך לאכול? לא היה יכול הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בצורה אחרת, שאדם יהיה מספיק חזק ובעל אנרגיות, בלי דווקא שהוא צריך שלוש פעמים ביום, הוא צריך את כל הסיפור הזה של אוכל. הדבר הזה, כשאתה מעמיק בו ומנסה להבין למה זה בנוי בצורה הזאת, זה בסופו של דבר, זה נותן לך גם לשאלות המעשיות, אחר כך שאתה צריך לדון על שאלה מה בדיוק לברך, איך להתנהל, זה נותן לך על הדבר הזה עצמו מבט הרבה יותר עמוק ומשמעותי, ולא כאן המקום להאריך בזה, כי זה בעצם משהו שקשור מאוד לנושא של תורת ארץ ישראל, שבעצם היא מחפשת בלימוד כל הזמן את העומק, את המשמעות, ובין היתר זה השאלות האלה. זאת אומרת, לא רק את האיך להגיב, אלא את הלמה. למה זה בנוי כך, ומה המשמעות שזה מבחינתנו, ומה זה אומר כלפי הדבר הנלמד שעכשיו אנחנו עוסקים בו. הכיוון הזה יכול לפגוש אותנו מאוד גם בחיים בהרבה מאוד דברים. בוא ניקח דוגמה פשוטה מאירועים שקורים, אירועים מעשיים שקורים במציאות, כן? קורה אירוע, יש הפרעות, יש הפרות סדר בשער שכם. סדר, סתם, משהו ככה טרי מהימים האחרונים. יש, קורה משהו אמיתי. אי אפשר להתעלם מזה שקורה פה משהו. עכשיו יש לך שתי אפשרויות איך לגשת לדבר הזה. אפשרות אחת היא פשוט לנתח את המציאות בצורה פשוטה, לשאול רגע, המשטרה לא שמה להם, לא הרשתה להם לשבת על המדרגות. אז הם החליטו שהם מכניסים מכות לכל מי שיהודי שעובר שם. ופחות או יותר כל השיח הוא סביב הדבר הזה. אז למה המשטרה לא הסכימה? אז זה מתיר להם עכשיו לקסח את מי שעובר שם. זה בסדר, זה לא בסדר. זה בסדר שעכשיו יהודים עשו גם באיזה מקום אחר, עשו גם משהו כזה נגד. כלומר, כל הניתוח נגמר בשאלה של התגובה למציאות שקרתה. קרתה איזה מציאות, עכשיו אני מגיב למציאות הזו ומספר מה היה, ומנתח אותה בניתוח מאוד פשטני, מאוד חיצוני, מאוד מעשי. עכשיו, אם אדם רגיל, מתוך זה שהוא רגיל ככה בתורה, הוא מנסה תמיד בחיים, גם בחיים האישיים שלו, כשקורה לו איזה אירוע, וגם בחיים הציבוריים, אתה מנסה להסתכל קצת יותר לעומק. זה חלק ממשהו, זה סימן למשהו, למה זה מוליך, מאיפה זה מגיע, זה כבר שאלה שהיא כבר ברמה אחרת לגמרי. זה נותן לך הסתכלות עד כדי הסתכלות היסטורית על אירועים היסטוריים משמעותיים מאוד, שאותו דבר, האם אתה רק מנתח אותם ככה נטו במה שקרה, או שאתה מנסה לראות פה מהלך של מאין באת, לאן אתה הולך, מה עומק התופעה שקורית פה, מה היא אומרת לנו, ומה המשמעות שלה, וכו'. אם אפשר לסכם את החלק הזה, אני בפעמים אומר את מאמר חז"ל, חז"ל הרי אומרים על הפסוק, והיה אם שמוע תשמע, הם חוזרים פה על התורה חוזרת פעמיים, אומרים חז"ל, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. כלומר, אם אתה רוצה באמת לשמוע את החדש, אם תרצו לשמוע חדשות, כן, אתם מכירים את האנשים הלחוצים האלה שכל שעה, תדליק, יש, זה האנשים המבוגרים האלה שעוד חיים לפי החדשות ברדיו, 8, 9, פי, פי, חכים לזה כדי לשמוע את החדשות, צעירים כבר, הם כבר מתפרנסים מכל האתרים ומכל הזה, הם לא צריכים, אבל גם הצעירים, לפעמים זה יותר גרוע, לא מחכים עוד שעה, לפחות המבוגרים מחכים עוד שעה, עד שיגיעו החדשות עוד שעה, 50 דקות, הם מחכים סבלנות, אבל הצעירים לא יכולים לחכות, מה קרה? כל כמה דקות, כל דקה, צריך לדעת מה קורה, גם דואגים ישר להתקן אותך, ישר קופץ לך למי שזה קופץ לו, אני בכוונה מוריד את כל הקפיצות האלה, אין לי בפלאפון, לא קופץ לי שום דבר. ולא ערוץ 7, ולא ויינט, ולא לא יודע, סרוגים, לא יודע מה, לא קופץ לי כלום. פעם בטעות לחצתי על איזה כפתור, לא הבנתי מה אני לוחץ, פתאום, בום, כל שנייה, לא ביקשתי שום דבר, בום, קופץ, וואו, מה קרה, ישר כזה, זה כותרת, צבע אדום, אותיות אדומות, זה ישר מכניס אותך לאיזה, וואו, בטח קרה פה איזה משהו, חבל על הזמן, אתה ישר הולך להסתכל, אתה לא יכול לחיות, אתה לא יכול, כל הזמן אתה צריך, אתה מגיב למה שקרה, שהם דואגים לספר לך את הסיפור ברמה, צריך שזה יהיה אקשן, זה יהיה מעניין, לא יתחילו לך עכשיו איזה ניתוחים עמוקים, תקשיב, יש פה איזה מאבק בין יהודים לערבים, עמוק, אז צריכים לספר לך אקשן, זרק אבן, כיסח אותו, ירו חזרה, משמר הגבול, הכל צריך להיות, אז שלא יקפוץ כלום, אני לא קופץ לי שום דבר, אני יכול, לפעמים כמה שעות, לא יודעת, מגיע הביתה, מגיע, לא יודע, נכנס לאוטו, פותח, בסדר, אם יש משהו קריטי, כבר מישהו יבוא להגיד לי, לא קרה שום דבר, אני לא אעבד, לא... אבל אומרים חז"ל, אתה רוצה לשמוע חדשות באמת? אתה רוצה באמת לנתח את החדשות, אבל בצורה משמעותית, תשמע בישן. המשמעות של לשמוע בישן, זה להיות מחובר לכל הרצף, תהיה מחובר לעבר. בוא, תדע מאין באת, אתה עם ישראל, אתה מכיר כבר את ההיסטוריה, הרבה שנים יש לך, יש לך מול הגויים, יש לך מול עצמך דברים, יש כל מיני דברים קורים. תשמע בישן, איפה שומעים בישן? את הישן שומעים בבית המדרש. עכשיו תראו כמה זה כאילו הפוך על הפוך, בדרך כלל זה נראה שמי שהכי נאור, ומי שהכי יודע מה קורה, והכי כאילו הוא מתחדש והוא זה, זה מי שכל הזמן מעורה בחדשות ויודע מה קרה, ולא פספס שום מהדורה ושום רשת ושום זה. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. מרוב שהוא שומע הרבה והוא מנתח רק את הדברים החיצוניים, הוא בכלל לא באמת יודע מה קורה. הוא לא באמת יודע מה קורה. הוא יודע ממש רק על פני השטח את האירוע הזה, הוא ודאי יודע. ואולי הוא יודע איזה פרט שאתה שאתה לא שומע כי אתה בית המדרש, אולי אתה לא יודע אותו. אבל זה בכלל לא משמעותי, זה לא פרט משמעותי. אבל מי שבית המדרש, והוא מגיע לאירוע ממקום שהוא שומע בישן, הוא שומע, הוא רואה דברים בצורה יותר עמוקה, אז כשהוא שומע את אותו אירוע, הוא ישר מנתח אותו בצורה יותר משמעותית ורצינית, ולא רק חי ומבזבז בסוף המון זמן על הניתוחים החיצוניים והמעשיים. עכשיו, והאמת שזה יותר מזה. יש אפילו בתוך העולם החינוכי ובתוך העולם הרוחני, שזה כבר ממש כאילו בתוך עולם שהוא עקרונית כבר עולם יותר של פנימיות ודברים כאלה, וגם שם הרבה פעמים אם אתה לא יודע לנתח נכון, ופה מאוד חזל והתנך מאוד עזרו לנו בדברים האלה, תכף שתי דוגמאות לעניין הזה מהנושאים האלה. קודם כל בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה מנושא החינוך. חינוך ילדים, בעזרת השם, כולנו נתמודד עם זה לא עוד הרבה זמן, זה מגיע מהר, היום הילדים כבר בני שנה, שנתיים, שלוש, כבר מאתגרים אותך חבל הזמן. לא בא לי, לא בא לי, לא זה, עוד לא למד לדבר, כבר לא בא לי, כבר הוא כבר יודע להגיד, לא רוצה, לא זה, לא, אתה יודע מאיפה, עוד לא הבנת שאתה אבא, ואתה כבר צריך להתמודד עם קל וחומר שמתחילים לגדול יותר. אנחנו כולנו מכירים פסוק, היום קשה לקיים אותו כפשוטו, אבל חז"ל אמרו, חוסך שבטו, שונא בנו. אוהבו, שחרו מוסר. בדרך נוהג שבעולם, כשאתה רואה מישהו, נותן למישהו מכה, זה נחשב דבר לא טוב. כשמישהו צועק על מישהו, זה נחשב דבר לא טוב. לכאורה בצדק, זה ודאי לא טוב. לא טוב לצעוק, ובטח לא טוב להקות. ומה זה, להקות זה אלימות, זה לא טוב. בא שלמה המלך, פה זה עוד לפני חז"ל, בא שלמה המלך ואומר לך, תשמע, זאת הסתכלות חיצונית על החיים. אם תסתכל יותר פנימה, תסתכל לטווח ארוך, תסתכל באמת מה אתה רוצה להשיג פה, אתה תראה שלפעמים, אם אתה נותן לילד שלך גבולות, כמו שאמרנו היום, אוקיי, זה כבר, זה כנראה לא הולך עם איזה שבט שאתה נותן לו את ה... תבחר באיזה חגורה אתה... חל אצלי בליל הסדר. חי אצלי פה איזה בחור חביב שהוא נמצא בתהליך של גיור, והוא ממש בחור צעיר בגילכם, ממש בחור בן 20, אני מנסה גם להביא אותו לישיבה, אבל הוא לא יודע למה הוא לא רצה לבוא השבת, והוא חי אצלנו בליל הסדר, ואנחנו חוקרים אותו קצת על החיים שלו, והזה, על הילדות שלו באוקראינה, ואז הוא אומר שלאבא שלו היה מפעל לחגורות, חנות לחגורות, אז בצחוק, אחד הבנים שלי שאל אותו, תגיד, ומה, ואתה כאילו... היה נותן לך לפעמים ככה איזה... אז הוא אומר, אתם צוחקים? אבא שלי היה לו ארון עם חגורות בבית, שהייתי עושה משהו לא זה, אבא שלי אמר לי, רק תבחר את הצבע ואת את הסוג של החגורה שאתה רוצה, אבל זה אתה יכול לבחור, אבל ממש, כאילו, כן, חגורה ממש... טוב, אז אוקראינה... יש עוד, אולי גם אצלנו יש, אבל ודאי, מה אומר שלמה המלך? הוא אומר, תשמע, לפעמים כשאתה מציב למישהו גבולות, הוא אומר לו, תשמע, זה עד כאן, זה נכון, פה לא נכון, פה זה יותר מדי, את זה לא עוברים, את הגבול הזה לא עוברים, אתה לכאורה מתאכזר אליו, הוא בוכה, הוא אומר, כל החברים שלי, אבא שלי, אבא שלהם נותן להם את הרכב, ורק אתה... בסדר פה, כן. ורק אתה לא, ואיזה אבא אתה, והוא מתעצבן, והוא כועס, ואני לא יודע מה. ואתה יודע שאתה עושה את זה כי אתה אוהב אותו. אוהבו שחרו מוסר. אבל בדרך, כשאנשים חיים רק לפי דברים חיצוניים, ובדברים החיצוניים מרגילים אותם שזהו, זה לא, זה מעשה שהוא לא זה. אז כולם כבר נכנסים לתוך הקו הזה, קו מחשבה הזה, וזהו, ופוחדים לשים גבולות, ואז אנחנו רואים את התוצאות, אחר כך נושא לשיחה אחרת של חינוך, אבל במילה אחת, התוצאות של מי שלא שם גבולות, שלא יתפלא שאחר כך הילד, אין לו, הנער, הילד, אתה יודע, זה ילד, תינוק, ילד ונער, ובחור, ואין לו גבולות, ולך תדע לאיפה זה מגיע. אז אתה חשבת להיות טוב איתו, וחשבת שזה הדבר הנכון והזה, ובסוף זה חזר לך בבומרן. ואם אתה מסתכל עמוק יותר על החיים, ולא על הרגע, עכשיו כרגע הוא לא כיף לו, עכשיו הוא קצת בוכה, עכשיו הוא קצת תעצבן, עכשיו הוא קצת זה. תאמין בדרך שלך, זה תסתכל לטווח ארוך, תראה שזה נכון, אתה עושה משהו אמיתי, אתה אוהב אותו באמת, אתה רוצה את טובתו באמת, אתה רוצה... אז אתה הולך, אז אתה מסתכל לעומק, וזה משנה לך את ההתייחסות ואת ההתנהגות ואת ההתנהלות. תכם דוגמה מדברים עוד יותר מורכבים שיצא לי להשתמש בהם בחיים כמה פעמים, וזה היה מדהים. הרבה פעמים, לפעמים, ממש לאחרונה, היה בא מישהו להתייעץ איתי על איזה מקום מסוים בארץ, שהיה התלבטות שם עם להתחבר בין שני ארגונים שהיה להם איזה מחשבה להתחבר. האינסטינקט הראשון, באים ואומרים, תשמע, זה ממש, ממש מעולה, איזה יופי, כאילו, נהיה ביחד, הולך להיות דבר נפלא. אנחנו נהיה איתם, והם יהיו איתנו, והם יעזרו לנו בכסף, אנחנו נעזור להם בזה, הם יעזרו לנו בזה, זה ממש הולך להיות מצוין. זה לא אומר שזה לא הולך להיות מצוין, אבל אני תמיד, מי שמכיר קצת יותר כבר, יודע שאני כבר, מי שמכיר אותי, שהוא בא התייעץ איתי, הוא כבר יודע שאני הולך... להגיד לו את זה, אני משתמש בדברים של הזוהר, הרב קוק מביא אותם באורות הקודש, הזוהר אומר, משפט אחד, הוא אומר, רוח הקודש שרי בפירודה וסיים בייחודה, סיטרה אחרה שרי בייחודה וסיים בפירודה. תרגום, מי שלא עקב ככה אחרי רוח הקודש מתחילה בפירוד ומסיימת בייחוד, סיטרה אחרה מתחילה בייחוד, ומסיימת בפירוד. מה, לכאורה לא הגיוני. רוח הקודש, היא רוצה אחדות, היא רוצה ביחד, היא רוצה להגדיל תורה, להגדיל חינוך, להגדיל חסד, להגדיל עשייה. סיטרה אחרה, מה היא רוצה? היא רוצה רק להפריע לעשייה, היא רוצה רק להזיק, היא רוצה רק לפצל, היא רוצה... אז איך אומר הזוהר שזה הפוך? הרוח הקודש מתחילה בפירוד, מסיימת בייחוד. למה? לכאורה היא אמורה להתחיל בייחוד. מה מתברר, מסביר הרב קוק, שרוח הקודש, דווקא בגלל שהיא רוצה אחדות, והיא רוצה חיבור אמיתי בין גופים, בין אנשים, לא משנה, היא, קודם כל, מה היא עושה? דבר הראשון, היא אומרת, רגע, 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 לפני שאנחנו מתלהבים פה על כל האחדות החיצונית הזאת, בוא נשים על השולחן את כל מה שאולי יכול בעתיד לפצל בינינו. בוא נשים את זה פה על השולחן. ואז מה קורה? ואני כמה דוגמאות כאלה יפות בחיים לדברים שזה עבד, או הפוך, שעשו הפוך וזה עבד הפוך, לצערנו. כשאתה עושה ככה, אז אתה קודם כל אומר, רגע, רגע, בוא תגיד בדיוק מה אתה רוצה, תגיד את האינטרסים שלך, תגיד מה עלול להפריע לך, תגיד עכשיו, אם לא תגיד עכשיו, אז מה יקרה? מה שיקרה, זה התלהבות, בואו נעשה ביחד וזה רגע, אבל יכול להיות שבהמשך אולי תהיה איזה בעיה, אתם תרצו יותר כסף, אתם תרצו את המקום הזה, שזה מתחם, אתם תרצו את החדרים האלה, אתם תרצו את הכיתה הזאת, אתם תרצו, לא, עזוב, בואו נטפל בזה אחר כך, עזוב, בואו נתלהב, בואו נעשה ביחד. עושים ביחד, מתחילים, תלהבים חודש, חודשיים, חצי שנה, ועד מתחילות הבעיות, מתחילים הפיצוצים, חבל הזמן, הכל בסוף מתפוצץ ונפרדים בקסח אם אתה עושה הפוך, אתה אומר, רגע, בוא נסתכל לטווח ארוך, אנחנו צריכים להיות פה ביחד, אנחנו רוצים להיות פה ביחד הרבה זמן. מה שאנחנו רוצים להיות ביחד הרבה זמן, כדי שזה יעבוד באמת, בוא נשים כל אחד בדיוק את כל הרצונות שלו, את כל מה שהוא רוצה פה במתחם הזה, שהוא חושב שזה חשוב שזה יהיה שלו. את כל הדברים בוא נשים עכשיו. בוא נתווכח עכשיו. ממש, אפילו נריב. כלומר, נגיד, מה פתאום? אתה, אני. אגב, יכול להיות שנגיע למסקנה שלא טוב האחדות הזאת. בסדר, אז עדיף. הבנו את זה מההתחלה, לא נכנסנו, מצוין. אבל הרבה פעמים משהו קורה, וואלה, שמנו את כל מה שיכול להפריד, עכשיו אנחנו מתחילים לרגע, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה, אפשר לעשות פה איזה משהו, דנים, עושים, אחרי שכל המריבות האלה וכל הבירורים האלה, אז מחליטים, אם הולכים על זה, וואלה, זה מחזיק מעמד להרבה שנים. למה? כי הבנו את הסיטואציה, הבנו את העומק, הבנו שאנחנו צריכים לעשות פה משהו עמוק ורציני לאורך זמן, ולכן זה רוח הקודש. רוח הקודש רואה לטווח ארוך, היא רוצה אחדות לטווח ארוך, לכן היא לא פוחדת בהתחלה להפריד, לתת את המקום לכל אחד, ואז לראות באמת אם אפשר לחבר. לעומת הסטרחה שבדיוק הפוך, בגלל שהיא רוצה להפריד, אז היא עושה לך כאילו, בואו, תתלהבו, קדימה, בואו, לא חשוב, בואו. ואז בסוף היא מצליחה, והפירוד דוקה. זאת אומרת, ממש גם בתוך עולם החינוך והערכים וכולי, אם לא עובדים נכון בהסתכלות הפנימית, בסוף זה ממש, זה הולך ממש הפוך. ובואו ניקח משהו שאני מתאר לעצמי שכל אחד מכם יצא לו לא פעם אולי כבר לחוש אותו על בשרו. אולי לא, אני מקווה שלא, אבל לרבים מאיתנו זה יוצא, שאתה פוגש איזה מישהו, לא יודע, איזה דוד, איזה שכן, שלא כך לא יצא לכם להתראות איזה זמן. שלום, מה נשמע, מה אתה עושה? אני שיעור ד' שיבת הסדר, נבט קלים. וואה, מה אתה אומר? איזה תואר יוצא לך מזה? עם מה אתה יוצא משם? אתה מתחיל לגמגם, לזוז ככה במקום, להגיד לו, תשמע, זה לא פה, זה לא, אין, אתה אומר, מה זאת אומרת, אין תארים? כאילו, מה? ואז הוא אומר לך, תשמע, הבן שלי כבר בגיל 22, חבר לך על הזמן, כבר סגן, יש לו כבר מזכורת, אחד אחר שלי, גיל 21, סיים את הצבא, כבר שנה שנייה בתואר, בלימודים, וגם תוך כדי זה הוא עובד עבודת סטודנט, הוא מסודר בחיים, איפה אתה? אתה תצא בגיל 23, אתה יוצא בלי כלום. אין לך תואר, אין לך כסף, אין לך כלום. תסתכל, הוא באקדמיה, כבר נמצא זה, הוא בעבודה כבר מתקדם, הוא כבר זה, הוא בצבא מתקדם, כבר יש לו כסף, יש לו זה, יש לו זה. אתה יכול להיכנס לאיזה, ככה, לאיזה חולשה. תגיד, מה אני אעשה? אני לא... בזבז 5 שנים מהחיים, תגידי, אני נורמלי? אז שיעור ד' זה כבר, תאר עצמי שכבר לא צריך חיזוק, כי זה כבר, אחרי שהעולם הפנימי כבר מתחילים להרגיש איך הוא נבנה, אז אתה כבר, כל הדברים האלה, אתה כבר, אתה לא חליל, לא מזלזל בהם ולא צוחק עליהם, אבל אתה אומר, בסדר, בוא, חיים ארוכים, בוא ניפגש בסיבוב, כמו שאומרים, בוא ניפגש, בעוד כמה שנים, בוא נראה, לא חלילה, לא משווים לאף אחד, שכולם יצליחו, כן, אבל לפעמים אותו אחד שאומר לך, בוא, הוא כבר התקדם, הוא כבר זה, התקדם, מה זה נקרא להתקדם? כסף זה להתקדם, מעמד, כבוד, תואר, מה זה נקרא להתקדם? להתקדם באמת? מי שיש לו הסתכלות פנימית, מבין שלהתקדם באמת זה לבנות אישיות, לבנות מידות, לבנות השקפת עולם, לבנות קשר לעמוק, לעצמך ולעם ישראל ולתורה ולקדוש ברוך הוא, ולהסתכל נכון על החיים ולכוון, לבנות נכון את החיים, ואחר כך להתחתן מתוך ההסתכלות הזאת, להתחתן בצורה מסוימת. זה ההתקדמות באמת עמוקה. אחר כך תגיע לכל הדברים האלה, אין בעיה, תלמד, תעבוד, תתפרנס, הכל יסתדר כנראה גם בעזרת השם מאוד טוב יסתדר, דווקא בגלל זה שבאת לה. אבל שיעור א', בפעמים ניסו לחזק אותם, קשה להם השעה הזאת לחלק מהם ככה, להתרכז עוד 7 בערב, אבל בגיל הזה לפעמים אתה בא הביתה ואתה עוד מתלבט, כי באמת אומרים לך, לפעמים אפילו ההורים, לפעמים אפילו בתוך המשפחה, צריך מאוד להעריך את זה כשההורים תומכים וההורים דוחפים אותך קדימה, לפעמים ההורים עצמם, תשמע, ומה... בעוד אתה לא כזה מנצל את הזמן 100%, תשמע, אתה גם לא מנצל את הזמן 100%, אתה משלם לך הרבה כסף, אתה לא מתקדם לשום מקום. אלא, בא, חבר, תגמור, תתגייס, תגמור, בוא, תקדם בחיים, תארלס, בוא. ואז אתה צריך לברר לעצמך באמת את הדבר האמיתי, שהוא באמת טוב שהוא גם יגרום לך גם לנצל את הזמן יותר, ברור. שאתה אומר, לא, אני עושה פה את, באמת את הדבר העמוק, אבל זה לא מה שרואים על פני השטח. אבל אוי להם לבריות, ככה קראנו לשיחה, על פי הגמרא בחגיגה שם, י"ב, רואה להם לבריאות שרואות דברים ואינם יודעות מה הן רואות. אתה רואה משהו, אתה רואה מציאות, כמו שאמרנו, מציאות היסטורית, מציאות אפילו בתורה, מציאות של חיים, ואתה לא יודע מה באמת אתה רואה, מה באמת יש פה בפנים. וחייבים ללמוד את הדבר הזה, והיום בדור שלנו הדבר הזה קשה שבעתיים, בגלל שהתרבות היא מאוד מאוד... תרבות של חיצוניות, כל הסיפור הזה של הסלפי, ואתה כל שנייה צריך לתעד את עצמך בו זמנית, מה בדיוק אתה עושה, ותקשיב אחי, אתה לא מבין, יא ישר תמונה, אני פה, אני שם, אז בסדר, יכול להיות שלפעמים הדבר הזה בפני עצמו הוא לא נורא. השאלה היא מה הוא משקף. האם הוא משקף איזשהו תרבות שמאוד מאוד מחשיבה את החיצוניות. הוא מחשיבה את איך אתה נראה, ואיך אתה מדבר, ומה אתה עושה. היית פה, וואו, היית שם, ואיזה אתה, איזה וואו אתה. אבל אולי לא זה מה שמחשיב אדם. לא אולי, אלא בטוח. מה מחשיב אדם? מחשיב אדם, זה האישיות שלו, והמידות שלו, וזה עבודה. אי אפשר לצלם את זה. אתה לא יכול לצלם שפתאום אתה, ברוך השם, מבפנים, ככה אתה מרגיש את השינוי, ואתה נהיה את האדם שקצת פחות כועס, ואדם שהוא קצת יותר טוב, והוא קצת יותר. אתה לא יכול לצלם את זה. לא מהדברים שאפשר לצלם אותם. שפתאום הבנת עוד איזה יסוד בחיים, באמונה, בחיבור לקדוש ברוך הוא. אתה יכול לצלם את זה? אתה יכול לתעד את זה? אי אפשר. זה דברים של תוהו שהעולם עומד עליהם, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת. תושייה, דברים של תוהו שהעולם עומד עליהם. ובזה אנחנו אוחזים, ואנחנו צריכים חיזוק מאוד מאוד גדול, בגלל שהעולם יותר ויותר, כנראה חלק מהגאולה זה שגם העולם החיצוני בסוף יתקדש. אבל בשלב הביניים הזה, עד שכל החיצוניות הזאת יתקדש, בסוף שהיא תתקדש זה יהיה נפלא, כן? שקר החם והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל בהבל ביופי. ההבל והיופי הם יכולים להיות דברים נפלאים. עולמו של הקדוש ברוך הוא עולם יפה. עולם עם הרבה עושר והרבה דברים. אבל לא התכוון המשורר שההבל הזה והיופי הזה, כל שנייה אדם יצטרך לספר בדיוק לכל החבר'ה, בדיוק מה הוא היה ואיך הוא היה, ואנשים יחשיבו אחד את השני בקבוצות חברתיות רק לפי איזה דברים, איזה פתיחות הוא אומר, ואיזה ציניות יש לו בקבוצה, וזה מה שמחשיב אותו. כשמה שמחשיב באמת באמת בחיים, בסופו של דבר, זה דברים אחרים לגמרי, זה דברים של עומק, דברים של משמעות, דברים של תוכן, דברים של אישיות, והדברים האלה, בית המדרש זה המקום לזה. בית המדרש זה המקום שבו אתה ממלא את עצמך באנרגיות פנימיות של יכולת להסתכל פנימית על החיים ועל המציאות, ומזה אתה יוצא החוצה לכל החיים המעשיים בגדול, בעוצמה, אבל תמיד אתה בא אליהם מהמקום של הישן, אתה בא למקום של החדש, ואז החדש מתחבר עם הישן, וכל החיים בעצם מקבלים משמעות הרבה יותר גדולה, ומהימים האלה תרום ל"ג בעומר, ודאי ל"ג בעומר עצמו, זה זמן כזה שמאפשר לנו את ההתבוננות הפנימית הזאת, ובעזרת השם לעשות אותה ולחיות על פיה לטובה ולברכה בעזרת השם. אחים תהיו.